גיא אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר. אנחנו נפגשים כאן כל יום שני, שעה 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן. לשעה של שיח מרתק על הנפש, הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג. מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון? ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו מול הילדים, בעבודה ובכל מקום שהוא. אז אני כאן איתכם בשעה הקרובה כדי לצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין את עומקם של דברים. וכיצד ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. כמדי שבוע נפתח את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות שבבית הספר, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעצים ולהעמיק בזוגיות ולבנות את הקשר למקום של יותר ויותר צמיחה ובנייה אישית. כן, לוחשים לי פה על מספרי הטלפון, אבל דבר ראשון, תודה רבה לכם, צוות ההפקה המדהימים. יצחק חן, שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר, שמביא את קולי אליכם. לפני שאני מזכיר את מספרי הטלפון, אני רוצה להגיד משהו ככה בנימה מעניינת. שמעתי כעת, הסתיימה התוכנית המרתקת של הרעיון של הרב אבי רוזן עם הרב חיים זעיד. ממש ככה בסיום התוכנית, שמעתי איך שהרב חיים זעיד מודה למנכ״ל הרדיו הרב אבי רוזן, והוא מדבר איתו על כל הפעילות הרוחנית המדהימה שהרב אבי רוזן מביא כאן לרדיו. אז נזכרתי, וזה ככה הביא אותי לשתף אתכם, שכל התוכנית הזאת היא בזכותו של הרב אבי רוזן, הוא זה שיזם את זה, הוא זה שדחף את זה. אז גם בשם שלי וגם בשם כל המאזינים, אנחנו רוצים להודות לך הרב אבי רוזן, על כל הדברים הנפלאים שאתה עושה כאן ברדיו. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. השבוע אני רוצה לשתף אתכם במאזין שפנה אליי, והוא מספר לי, אתה יודע, שמעתי את התוכנית שלך בשבוע שעבר, הוא גם מאוד החמיא לי, תודה רבה לך. ואז הוא אומר לי, יש לי שאלה קטנה לשאול אותך. סיפרת על דניאל ששאל מדוע הוא לא זכה להיות כתוב עזר כנגדו, רשי אומר, זכה עזר, לא זכה כנגדו. ואז סיפרתי על דניאל שאמר, מדוע אני, דניאל, לא זכיתי להיות מהזכה עזר? למה נגזר עליי גורלי להיות מלא זכה כנגדו? ואז אותו מאזין ששאל אותי, הוא שאל אותי כך, תגיד לי, מה זה באמת הפרוטקציות האלו? מה זה גורל כזה שיש כאלה שיש להם זכה עזר ויש כאלה שזה לא זכה כנגדו? ואני זה שנפלתי בגורל להזזל, כמו שאומרים. למה זה ככה? מה זה הדבר הזה? כך שאל אותי אותו מאזין. יש לי תשובה נפלאה לענות לך, אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בסיפור השבועי שלנו, ודווקא דרך הסיפור אני רוצה לענות על השאלה שלך. יום אחד אני מקבל טלפון בהול מאדם בשם דוד. אני צריך דחוף פגישה SOS, דחוף דחוף דחוף. מה קרה? שאלתי. אומר לי, אתה לא מבין, זה כבר מצב שאשתי מאיימת עליי בגירושין. ואני אומר לך, זה עומד לקרוא. תעשה לי טובה, תקבל אותנו דחוף. כמה ימים לאחר מכן, הם נכנסו אליי לקליניקה. כבר בפגישה הראשונה, היה המון מתח ולחץ. נראה היה שהשאלה הכי משמעותית שריחפה באוויר, זה מי פה הנורמלי ומי צריך עזרה. או במילים אחרות, מי אשם ומי קורבן. בתחילה ישבה שרה על הכיסא ככה שלובת ידיים, רגועה, וזה היה נראה שהיא מנסה לשדר, הסיפור הזה לא קשור אליי. דוד, הוא היה זה שפתח את הפגישה. טוב, לפני שאני ממשיך לספר, כמובן שעשיתי שינויים, שלא נזהה חלילה שום פרט ובמי מדובר. דוד היה זה שפתח את הפגישה. דוד לא ישב בנחת על הקורסה. הוא כל הזמן קם והתיישב, קם והתיישב. הוא הסתובב סביב עצמו, תוך כדי זה שהוא גם מדבר איתי. הוא היה נראה טרוד וקצר רוח. הוא אפילו לא הצליח להישיר אליי מבט במשך יותר מכמה שניות. דוד תיאר לי מתח בלתי נסבל בבית. אתה יודע, כבר כמה חודשים ששרה מאיימת עליי בגירושין. אז נכון שעד עכשיו לא הרגשתי שזה רציני, אבל לאחרונה היא ממש עומדת בפתח של הדלת, כבר נמצאת לפני בית הדין, והמצב בינינו נהיה קשה יותר ויותר. היינו אצל המון יועצים וכולם הרימו ידיים. אבל אני עדיין, אומר לי דוד, אני עדיין לא הרמתי ידיים. ואני רוצה לעשות עוד ניסיון גם אצלך. ואני לא יודע מה אשתי רוצה מהחיים שלי. אני עושה כל מה שהיא מבקשת ממני. אז נכון שאני לא ממש ממש פודל, אבל היא מנסה לנהל אותי, ותאמין לי, מה שאני יכול אני עושה בשביל שאשתי תהיה רגועה. אני אומר לך בכנות, היא מגזימה עם הבקשות שלה. אני יודע את זה, ואני יודע גם שלעולם היא לא תגמור. מה שאני אעשה לא יספק אותה. בשלב הזה, לפתע צלצל הפלאפון של שרה. שרה פתחה את התיק ושלפה ממנו את המכשיר. הנה, אומר לי דוד, אתה רואה את הפלאפון שלה? אני קניתי לה אותו. זה הטלפון הכי חדשני שיש, הכי נוח. העיקר שיהיה לה כמה שיותר טוב. ממש גיחכה מיד שרה. מה אתה עושה עסק מהמכשיר המסכן הזה? מכשיר מסכן? הזדעזע דוד, ככה את מדברת? כן, בוא נבדוק כמה הוצאת על הפלאפון שלך וכמה על שלי, הגיבה לו שרה בציניות. אתה רואה אותה פנה אליי דוד? ככה זה כל הזמן. מה שראית כעת, כל הזמן ככה הדברים מתנהלים. ומה שאני לא יעשה, לא יספק אותה. 24/7 אני משרת אותה, ולעולם היא לא רגועה. לפתע התרוממה שרה מכיסה ופנתה לכיוון הדלת, ואז היא סובבה את ראשה לאחור והודיעה לדוד כך: תקשיב, אם הגעת לכאן כדי לדבר על הבעיות שלי, אז אני הולכת. מבחינתי אין טעם שנקבל עזרה כשהמטרה היא כל הזמן לדון בי. הגיע הזמן שתתחיל להסתכל לעצמך בעיניים, להבין מהם הבעיות שלך ואיכן אתה אמור להשתנות. שרה, ענה דוד בנימה מפייסת, לא התכוונתי להגיד שאת לא בסדר. לא התכוונתי להאשים אותך. אני רק התכוונתי להסביר שאני חסר אונים, כי אני משתדל ככל יכולתי ואת לא מרוצה. אז אני רוצה לקבל הדרכה להבין איפה אני טועה. זה ממש לא היה נשמע ככה. שרה נשארה נוקשה, והיא סירבה להתרכך. אני מבטיח לך. בוא ניתן צ'אנס. לא, אני לא מוכנה יותר לשמוע ממך מילה נוספת של אשמה. אתה צריך להבין שאתה הוא זה שצריך להשתנות. אני מבחינתי מציתי. ושוב אני חוזרת שאני לא רואה שום טעם להמשיך כך את הקשר בינינו. כשדוד שמע את המילים הללו, הוא ממש החביר. הלחץ שלו טיפס ועלה. שרה, אני דורש ממך לחזור לחדר. דוד ניסה לשדר עוצמה וביטחון, אבל הרעד ששלט בו ובמילותיו, זה פשוט הריד את החדר. ואז בשלב הזה עצרתי אותם, וביקשתי להתערב. אני רוצה לשמוע, בואו תשתפו אתי, מה הסיבה, או מה הניע כל אחד מכם, לבוא לכאן היום. טוב, נאנח לי דוד. כמו שהסברתי, אנחנו נשואים כבר 8 שנים. תמיד היה קשה, אבל איכשהו סחבנו. בזמן האחרון, הקושי הפך לבלתי נסבל. שרה עוזבת המון פעמים את הבית בלי כל התראה. לפעמים זה עם הילדים, לפעמים זה בלי הילדים. היא עושה את זה בזמנים הכי מאתגרים. אם זה בערב חג, שעה לפני החג. אני יכול פתאום למצוא את עצמי לבד. והכי לא נעים כשזה קורה באירועים משפחתיים. שים לב, התערבה כאן שרה. אתה שוב פעם עסוק בי במקום להיות עסוק בבעיות שלך. נכון, נכון, הגיב דוד. אני הקדמתי את כל ההקדמה הזאת לא כדי לדבר עלייך. אני רוצה לדבר על עצמי. וכמו ששרה אומרת, יש לי המון בעיות. אני לא מצליח לשמור על יציבות בעבודה. בשנים הראשונות למדתי בכולל, אבל העול של הבית לא אפשר לי להקפיד על זמנים. הייתי חייב לשלוח את כל הילדים בבוקר, לפעמים יש ילד חולה, יש כל מיני אילוצים, ואז הייתי מאחר או מחסיר בכולל, ובשלב מסוים כבר לא שרדתי. ואז ירדתי לחצי יום, התחלתי קצת לעבוד, אבל גם בעבודה הבאה ממש היה קשה לי. ובבית כל הזמן היו צריכים אותי, ואני מוצא את עצמי שאני לא מצליח לא להתמסר, לא ללימוד, לא לעבודה, ואז גם לקוחות מתרכזים עליי, אשתי כועסת עליי, ואני מוצא את עצמי חסר אונים מול כל המערכת. אשתי תמיד אמרה לי שיש לי הפרעת קשב. היא רק רצתה דבר אחד, שאני אתחיל לקחת רטלין. אבל אני הרגשתי שזה לא קשב. אני הרגשתי שיש פה משהו רגשי שמקשה עליי. ואתה יודע מה הוא אומר לי, דוד? בכל זאת ניסיתי לקחת רטלין. ותאמין לי, זה לא עזר. הדבר היחיד שזה עזר, זה שהתחלתי להרזות. כי פשוט התיאבון הלך. אתה יודע למה זה לא עזר, התערבה כאן שרה? אתה לא התמדת. אם היית מתמיד, השיפור היה מגיע. אבל הרי תמיד אתה לא מתמיד על דברים. כן, בשלב הזה ענה לדוד, אבל את יודעת שהכדור עשה לי כל כך רע. למה שאני אעשה רע לעצמי? למה שאני אפגע בעצמי? אין בעיה, הגיב השרה. כבר אמרתי לך שמבחינתי, אם אין שיפור מצדך, אני מסיימת. כשדוד שמע את המילים הללו, הוא עוד פעם החביר, הוא עוד פעם נלחץ. ואז הוא חזר ופנה אליי. אתה יודע, שאלת בשביל מה הגעתי? הגעתי כדי לשמוע מה עוד אני יכול לעשות כדי שלשרה יהיה טוב. עשיתי כבר הכל ואני כבר לא יודע מה עוד אני אמור לעשות כדי שיהיה לה טוב. כאן אני רוצה לשתף אתכם המאזינים. הרגשתי שלדוד היה ברור שאני הולך מכאן ואילך בפגישה לבוא וללמד אותו איך, מה עושים כדי שלשרה יהיה יותר טוב. ואני הפניתי את השאלה בצורה הפוכה. בוא תגיד לי דוד, למה באמת אתה רוצה שלשרה יהיה טוב? ראיתי שדוד נידע מהשאלה. מה זאת אומרת? אני לא רוצה שהבית שלנו יתפרק. אתה רואה שזה כבר עומד לקראת גירושין. למה אתה פוחד שהבית יתפרק? שאלתי, המשכתי לשאול בנחת. חס ושלום, הגיב לי דוד בזעזוע. זה אופציה שאני בכלל לא מוכן לחשוב עליה. חשוב לי להבין למה. המשכתי להתעקש. אין על מה לדבר. אני לא מוותר על אשתי בעד שום און שבעולם. בשלב הזה ראיתי איך ששרה התחילה לחזור חזרה למקום ומשהו יותר קצת נרגע בה. עיניה נפקחו, נראה היה שהיא בכלל לא ציפתה לתפנית הזו. ואז שאלתי את דוד, בוא תספר לי מה הסיבות שאתה לא מוכן לוותר על אשתך. לאשתי אין תחליף? היא אישה מוצלחת, בכל מקום מעריכים אותה, היא המורה הכי מובקשת, היא מנהלת פרויקטים גדולים מאוד. כל הזמן רק מוסיפים לה שעות ורבים עליה בכל מקום. אתה רוצה שאני אוותר על אישה כזו? אין סיכוי בעולם. ומה איתך? פניתי לשרה. האם את מוכנה לוותר על דוד? אני יכולה להיות כנה? שאלה אותי שרה. כיום אני במצב שאני מרגישה שדוד הוא רק עול בשבילי. אם יש לי מספר ילדים, אז דוד הוא עוד ילד בשבילי. אין לי כוח לזה. לא התחתנתי בשביל זה. איך אתה מרגיש? שאלתי את דוד כששרה ככה מדברת. אני רגיל לזה. תמיד היא מדברת ככה. זה לא משהו חדש. ואיך זה בשבילך לחיות עם אישה שלא מעריכה אותך? כך שאלתי את דוד. האמת שלא כל כך חשבתי על זה. אני רגיל לחשוב על כך שיש לי את הזכות בכלל להיות הבעל שלה. אף פעם לא חשבתי איך זה מרגיש לי שהיא לא רוצה להיות האישה שלי. ואתה רוצה להמשיך לחיות ככה? שאלתי אותו. מה זאת אומרת? מיהר דוד לענות לי. התרגלתי לחיות ככה וזה בסדר גמור. זה בסדר או גמור? שאלתי בהלצה. אתה בטוח שזה בסדר לך? כן, זה טוב לי. אני רק רוצה דבר אחד, שתעזור לי איך לעשות ששרה תהיה רגועה וכבר תפסיק לאיים לפרק את הבית. תראו, פניתי לדוד ושרה באחת. שמעתי את הקשיים שאתם מתמודדים איתם, וגם הבנתי היטב מה אתם רוצים ממני. הרי אתה דוד רוצה פתרון אחד, ששרה תהיה מרוצה ממך, ושהיא לא תרצה לפרק את הבית. ואת שרה רוצה ממני פתרון אחד, שדוד יענה לצרכים הרגשיים שאת רוצה. ואז אם נתבונן טיפה יותר לעומק, כל אחד מכם רוצה ממני דבר אחד, שאני ישנה את הבן זוג שלו. אתה דוד תהיה רגוע כששרה תהיה מרוצה ממך, ואת שרה תהיה רגועה כשתתפטרי מדוד, או כשדוד יתחיל לענות על הציפיות שלך. בואו תבינו, אני חושב שאני יכול לעזור לכם, אבל לא בדרך שאתם רוצים. אני לא הולך לגרום לשרה להיות יותר מרוצה ממך. אני גם לא הולך לגרום לדוד להיות חזק עבורך. אני כן רוצה להציע לכם לצאת למסע שבו כל אחד מכם יתחיל להתבונן לעצמו ולחפש את הסיפוק ותחושת הערך מתוכו. כשאתה דוד תתחיל להיות פחות הגבר מרצה כל הזמן ויהיה לך יותר את המקום שלך, ואת שרה יהיה לך את המקום שלך גם כשדוד לא עושה בדיוק מה שאת רוצה, כאן יתחיל לצמוח הפתרון. מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם משהו. אתם זוכרים איך פתחתי את השיח היום? באותו אחד ששאל אותי על העזר כנגדו? הוא אומר לי, למה יש כאלה שזוכים שזה עזר ויש כאלה שזוכים שזה נגדו? ולמה אני זכיתי ליפול בפח שזה נגדי? ככה הוא שאל אותי. ואני רוצה לחדש כאן חידוש כזה. בואו תגידו לי מה אתם אומרים על החידוש שלי. זה לא שיש כאלה אנשים שזוכים שזה עזר ויש כאלה אנשים שזה נגדו. כל אחד מאיתנו, כשהוא נמצא במקום הלא נכון שלו, ממילא אשתו היא נגדו. אם אתה דוד כל היום מרצה את אשתך, ממילא אשתך תהיה נגדך. אבל ככל שאתה יותר תגיע למקום, למשבצת המדויקת שלך, לצאת מהמקום לא פשוט הזה של הריצוי, ותברי שם, אז אשתך תתחיל להפוך להיות לעזר. כשאת תעשי את התהליך שלך, ותהי פחות תלויה בדוד, והמקום שלך יהיה גם בפחות תלות בהקשר למה שדוד עושה או לא עושה, כאן יתחיל המקום של העזר. ומאזינים יקרים, אני אומר לכם את זה לא רק ממקום של מסע של כל כך הרבה זוגות שזכיתי ללוות, אני יכול לספר לך את זה מהמסע של הזוגיות שלי, גם אני יכול לספר את זה, גם אני אשתי יכולה לספר את זה, כן. כשאנחנו הגענו כל אחד למשבצת המדויקת שלו, אז הפכנו להיות יותר ויותר עזר אחד לשני. טוב, אנחנו כבר ממש הרבה הערכתי. מאזינים יקרים, בואו תשתפו אותי מה אתם חושבים על זה, איך אתם חושבים על הדברים, ובכלל איפה אתם פוגשים את עצמכם מול אתגרים שלכם, אז בואו ותעלו לשידור. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, ומיד לאחר מכן נעלה אתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון. הלו?
כן, שלום הרב.
כן, למאזינה, בבקשה.
כן, רציתי להתייעץ לגבי הבן שלי. האמת שחזרתי מחול לפני שבוע וחצי, יכול להיות שזה קשור, ואם זה קשור, בכל אופן אני צריכה לדעת מה לעשות עם זה. הוא פיתח בתלות מאוד מאוד חזקה, שקצת מפחידה אותי, והוא ממש לפעמים לא רוצה שאני אלך, ונבעל מכל דבר. הוא בא לישון איתי בלילה, הוא בן 3, וגם הוא לא עוזב את המוצץ, כאילו היום הוא בחר כמה דקות רצופות עד שמצאתי את המוצץ, מוצץ, מוצץ, מוצץ. כאילו הוא השתנה כזה.
אז, סליחה, בעצם את מספרת שחזרת מחול, כמה זמן היית בחול?
שבוע.
שבוע, ואת אומרת ש... ואז את פוגשת בעצם את התינוק, בן כמה הוא התינוק?
3.
ילד בן 3, ואת אומרת שאת את רואה שהוא פיתח בתלות מאוד חזקה והוא נבעל מכל דבר, נכון?
כן, אני מפחד, אל תלכי, אני מפחד,
אבל לא, אני לא רוצה שתלכי, אני לא רוצה שתלכי. כן, כן, כן. אוקיי, אז קודם כל, אני מראש אומר, אני לא כל כך אספיק היום לעשות תהליכים, יש פה הרבה מאזינים ואני רוצה להספיק לתת מענה להרבה מאזינים. אני אנסה להגיד לך כמה דברים, בסדר? תראי, קודם כל, בתלות, תמיד בתלות יש שני צדדים. זאת אומרת, כשמישהו, זאת אומרת, אני הייתי, מה שהכי היה עוזר לך, מה שהכי היה עוזר לך זה ככל שאת תהיי שם יותר רגועה, ופחות תיבהלי מהסיטואציה, ממילא העסק יירגע. זאת אומרת, יש פה לחץ שלך בעצם בסיטואציה, וממילא, כלומר, אם הילד נניח, הרי זה מאוד הגיוני, ילד ששבוע שלם לא ראה את אמא שלו, ילד בן 3, אני יכול להגיד לך, אפילו לא כאיש מקצוע, אלא כאבא, אני יכול להגיד שזה מאוד הגיוני שילד...
כן, לו... אמרתי שיכול להיות שזה כן. קשור, אבל גם לדעת אומר... מה לעשות, וגם לדעת אם להגיד להיות מאוד רגוע, כאילו כמה רגוע, לא שהוא לא ירגיש שאני לא מתייחסת אליו.
כן, כן, כן. אז אני לא, אני בכלל לא דיברתי כעת, האם להתייחס אליו, לא להתייחס אליו, בכלל לא דיברתי על מה לעשות. את כעת מדברת על איך לבצע, מה לעשות וכולי. אני לא מדבר כעת על זה בכלל. אני מדבר על זה שקודם כל תביני רעיונית, שככל שאת תהיי יותר רגועה, זה יעזור דבר ראשון לך, וממילא זה גם יעזור אחר כך לילד. עכשיו, איך לעשות שתהיי רגועה? זה לא הוקוס פוקוס, הרי את לחוצה מזה, יש סיבה למה את לחוצה מזה. אז השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך זה, מה מפחיד אותך? כי בוא נגיד שהוא תלוי בך מאוד, אני אתן לך ככה שאלות לפתיחה שתנסי אחרי זה ללכת עם זה. תשאלי את עצמך, בוא נגיד שהוא נורא תלוי בי, ואז מה הפחד, ואז מה קורה לי שם, למה זה כזה מלחיץ אותי, למה זה כזה מפחיד אותי שהוא כל כך תלוי בי? כלומר, לכי קצת עם
ש... אני לא תמיד יכולה לענות לו על המענה שלו, ואז אני מפחד שהוא נפגע מזה רגשית ונפשית.
יפה, יפה.
אני יכולה, אני הכי יכולה להיות איתו בעולם.
יפה, כבר...
אני מחכה להיות איתו.
יפה, כבר התחלת לדבר...
אבל אם אני לא יכולה.
יפה, כבר התחלת לדבר על הפחדים שלך סביב הנושא. ככל שאת יותר תדברי עליהם, תעשי את זה אחר כך עם מישהו, תקחי מישהו שיעזור לך להבין מה הם כל הפחדים שיש לך, לא לא, שיש לך בעקבות הסיטואציה. ככל שאת יותר תדברי על הפחדים, תסתכלי עליהם, תביני אותם, זה ייתן לך איזו שלווה מסוימת. ככל שאת יותר תגיעי לשלווה, ממילא, גם אם הילד תלותי בך, ככל שהוא יחווה אותך יותר רגועה, גם הוא יהיה יותר רגוע. אבל ככל שאת יותר לחוצה, זה מעגל קסמים שלא נגמר. כשאת יותר, נהיית יותר לא רגוע, גם הוא נהיה עוד יותר לא רגוע. וככה זה חוזר וגדל, בסדר? אז הרעיון...
כן, משל...
אז... מה?
אז בכל מקרה, אחרי שאני עובדת על זה, דברים שאני לא יכולה, איך אני מסבירה לו בצורה שהוא לא ייפגע, אמא לא יכולה עכשיו.
שימי לב, שימי לב, את שוב פעם... לא, לא, אבל את עכשיו כבר רצה עוד פעם לאיך אני, לפתרון. איך אני מרגיעה אותו, מה אני עושה איתו. ואני אומר, תעזבי עכשיו, ליום שלם תעזבי אותו. אל תתכנסי לזה עכשיו לתוצאות ולפתרונות מה לעשות איתו, אלא תנסי להבין במה קורה לך. מהם הפחדים שלך?
אני דואגת לנפש שלו, זה מה שאני דואגת.
זהו, אז עכשיו, הסיפור זה לא הוא, אלא הסיפור זה הדאגה שלך לנפש שלו. כשאנחנו מתייחסים אלייך ומתמקדים בך, לך יש דאגה לנפש שלו. זה הסיפור שלך. ככל שאת יותר תגיעי למקום של רגיעות, מי זה? זה הילד בן 3 בוכה כעת בטלפון?
כן.
כן, כן, כן. למה הוא לידך כעת? למה הוא לא יושן כעת?
הוא נרדם מקודם וקם, והוא לא מסודר, הכל השתבש לו, הוא נהיה ילד אחר.
מה עשית באותו רגע שהוא בכה עכשיו, באותו רגע שהוא בכה, מה עשית באותו רגע?
לקחתי אותו לידי.
למה?
כי האמת שבגלל שהוא גם נפל מהמים, כאילו, אני במשל אשטוף, אז...
הוא נפל מהמים?
שמתי אותו בשביל.
מה הכוונה?
כן, הוא לא סתם בכה, הוא בכה כי אני בדיוק שוטפת, אז הוא החליק, כי הוא ירד מהמיטה.
ואז מה הרגש בו, ואז מה את מרגישה עכשיו באותו רגע שהוא החליק? מה קורה לך באותו רגע שהוא מחליק? מה ההרגשה?
כל ילד מחליק, כאילו, בסדר.
זה,
זה נורמלי.
אוקיי, אוקיי, בסדר.
אם היה קורה משהו, הייתי עוזרת לו, להחליק זה נורמלי.
אוקיי, והתגובה שהייתה לך עכשיו מולו, היא הייתה יותר חזקה בגלל התלות הזו ובגלל הפחד שלך מול התלות?
לא, זה לא מתבטא בזה, זה יותר ברגעים שאני לחוצה לצאת ואני מפחדת מה לענות לו. כאילו, אני לא חיה את זה, כמו שברגעים שאני דואגת שאני לא פוגעת בו עכשיו. אם אני בכל אופן צריכה לצאת, מה אני אומרת לו? אני יודעת שבזמן רגיל לימדו אותי שאימא...
אז שימי לב, שימי לב, שימי לב מה אמרת. שימי לב מה אמרת. אני דואגת לראות, אני פוחדת שאני לא פוגעת בו. כשאת אומרת פוגעת או לא פוגעת, את מדברת על עצמך. ככל שאת יותר תתבונני במה קורה...
זה עצמי מולו אבל.
נכון.
בגלל שאני דואגת שלא לא יהיה טוב.
הוא הטריגר, הוא הטריגר, הוא הלחצן על הכפתור. הוא זה שלוחץ לך על הכפתור, אבל ככל שיותר תסכימי לאבד את מה שקורה לך מול הדבר הזה, אז את תהיה יותר רגוע, וממילא גם הוא יהיה יותר רגוע. אבל אני...
ואפשר גם נקודה למעשה תכלס, מה לעשות במצב כזה?
כן, כן.
אני יוצאת מוקדם מאוד לעבודה.
כן, אני... אוקיי,
הילד יכול לקום.
אני מציע לך רעיון, אני אתן לך עיצה. תקשיבי, אני אתן לך עיצה טובה, כי אנחנו חייבים לסיים. קחי דף ועט, תרשמי את כל הפחדים שיש לך בעקבות התלות של הילד בך, זה דבר ראשון. ודבר שני שאני רוצה להציע לך וגם למאזינים, אני בתור ילד עברתי תלות מאוד מאוד חזקה, לאורך כל הילדות שלי וגם לאורך הבחרות. מי שרוצה לקרוא, אני השבוע עומד להתפרסם בעיתון כתיפה בטור שלנו שנקרא משפחה בשנייה, עומד להתפרסם שם בפינה שלי, אני מספר שם על כל התלות שעברתי ואיך שבעצם גדלתי מזה. אז אם את רוצה לקרוא וכל מי שרוצה לקרוא את זה מוזמן בשמחה. ודבר ראשון, את השיעורי בית שתעשי לעצמך, זה תקחי דף ועט ופשוט תרשמי את כל הפחדים שיש לך. אני בטוח שזה יעזור לך. בסדר? יופי, בהצלחה. ואנחנו מיד אומרים לילה טוב למאזין הבא.
שלום רב.
כן, שלום ולילה טוב, בבקשה.
שלום לך, שלום לך. רציתי לשאול את הרב, אני נמצא כרגע בסיטואציה מסוימת ש... חתנתי הכל טוב ויפה, אחרי שכבר עשיתי בשידוכים, מצאתי אישה טובה, אישה טובה שממש הייתה תמימה, תאורה, הכל. עשיתי הרבה טעויות שאני לא יכול לפרט אותן בשידור, וכרגע אני נמצא במצב שכבר כמעט 3 חודשים היא עזבה את הבית. כאילו, כמובן שזה לא היה מדעתי, זה היה בלי דעתי, כי זה הסיפור שהוא קצת מורכב, מבחינת הסיטואציה שהיה למורה שליפתה אותה והדריך אותה והנחו אותה, ופשוט ניסיתי מכל הכיוונים להגיע למצב של שלום בית, לחזור בחזרה, ועשו לי פשוט, אמרתי פשוט כהנום, לא קטן. ואני כבר בחודש הרביעי במצב שאני כבר יושן לבד, מחבס לבד, חי לבד, שילמנו שכירות חצי חצי, פעם כן, פעם לא, אין תקשורת בטלפון איתה, היא חוסמת אותי בטלפון, היא רוצה כאילו סוג של עולם כנראה דוק רגשי, היא לא מדברת את מה שיש לנו צינה בטן, היא לא מוציאה, וזה סך הכל עניין של בעיה רגשית, שאפשר לפתור אותה בצורה מאוד מאוד מכובדת עם טיפול רגשי נורמלי גם לי וגם לה, והבן אדם לא רוצה לשתף פעולה. לא מחמת שהוא לא רוצה, כי מחמת שהוא כבר הוא מופעל לתוכנות על ידי אנשים אחרים. היא עכשיו אצל ההורים שלה, ויש לה גיבוי מלא מהמורה, מההורים, מהדעת התורה שלה. היו עוד דברים שאני לא יכול לפרט בשידור, אבל פשוט כאילו אני נמצא במצב, איך אומרים, נפשי, שעברתי ממש 3 חודשים, אז לפני שבועיים שהתאוששתי, דיכאון, עברתי דברים נוראים פשוט, ופשוט אני, איך אומרים, יש לי עכשיו מישהו שמטפל לי בסיפור, אני מקווה שהוא יצליח, אבל איך לשמור על שפיות ולשמור על נורמליות, כאילו במצב כזה שכמה שאני מנסה, עבדתי עם עצמי מאוד קשה, וממש, אני אחרי זה היה 3 חודשים שזה, כן, אני יכול להגיד בשידור, בחיתי דמעות שלי של כל מה שעשיתי, והתחרטתי, ואני עובד קשה עם עצמי בהמון סכומים שהם מאוד קשים, ואני מוכן להקריב המון בשביל לעבור ולחיות, והם אני מעריך את החיים בצורה אחרת. התפיסת העולם שלי השתנתה. מה הרב אומר? מה אפשר לעשות במצב הזה כבר?
וואו, וואו, אני מקשיב לסיפור הלא פשוט שלך. כמה זמן אתה נשוי?
כמה ש... 2.5.
וואו, וואו, ויש לכם ילדים?
לא זכינו, כי גם על זה אני יכול לדבר איתך, אבל אני לא בשידור.
אוקיי, בסדר גמור. וואו, קודם כל סיפור ממש לא פשוט, כאילו אני חושב עליך, איך אתה מחזיק סיפור כזה, כמה זה לא פשוט. וואו, תראה. אני רוצה להגיד לך משהו לחשוב עליו, ותיקח את זה לתשומת לבך. תראה, אתה לא יכול לנהל ולשלוט את מה שלא במגרש שלך. יותר מזה, גם אם היה לך, כאילו אם היה לך שליטה עליה, אם היא לא חסרת אונים, והיא לא במקום של רצון לטיפול, זה פשוט לא יעבוד. בשביל שטיפול יעבוד, הבן אדם חייב להיות חסר אונים. אני אסביר את זה כי זה דבר חשוב. בוא, תמתין בבקשה על הקו, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן אני אמשיך איתך, בסדר? אוקיי, אז נצא למקבץ פרסומות קצרצר.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, אתה איתנו?
כן, הרב, אני איתכם.
כן, בבקשה. אז תראה, אני רוצה להגיד לך משהו ככה. גם עכשיו בזמן הפרסומות אני חשבתי על הסיפור שלך. סיפור מאוד מאוד לא פשוט. ככה, זה מחזיר אותי, אתה יודע, הסיפור שלך מחזיר אותי לתקופה שאני גם כן הייתי, כשעברתי את הגירושין שלי, אז היה תקופה שהייתי לבד בבית, כמה הדבר הזה הוא כל כך לא פשוט. ואני חושב עליך כמה זה לא פשוט התקופה הזו שאתה עובר. תראה, למעשה, אתה בעצם רוצה ממני, הקוסמות שאתה רוצה, או העיצה שאתה רוצה ממני, זה לעזור לי, שאני אעזור לך איך להביא אותה לטיפול, איך להביא אותה לעשות טיפול רגשי, ובעצם היא רק תטפל, ואז היא תסתדר, ואז החיים יסתדרו. עכשיו בוא תבין כמה דברים. דבר ראשון חשוב להבין, שבאמת אין לנו שליטה על מגרשים של אנשים אחרים, בקושי שיש לנו, על המגרש שלנו יש לנו שליטה גם כן עד רמה מסוימת, אבל בטח לא על אנשים אחרים, בטח ובטח בנושא של טיפול. למה? כי בטיפול, מישהו שרוצה לעבור תהליך, הוא חייב, אם הוא חסר עונים, ככל שהוא יותר חסר עונים, ככה הטיפול יותר יוכל לעזור לו, ואני אסביר גם למה זה. כי בואו נבין שכשמטופל מגיע למטפל, הוא חייב לסמוך עליו ולהסכים להישען עליו בשביל לקבל עזרה. כי אחרת הוא לא יסיר את השליטה מהידיים. וככל שהמטופל יותר ויותר חסר אונים, ממילא הוא אין לו ברירה אלא להישען על מישהו אחר. זה כמו תנסו לדמיין, אני אומר את זה גם לך, תנסה לדמיין, יש שריפה בבניין וכולם עולים עד לגג. עכשיו נניח שעומד מישהו בגג ואומר לכולם תקפצו מהפינה הזו, יש למטה מזרן קפיצים, אבל לא רואים את המזרן, אף אחד לא יסמוך עליו. אבל כשהאש תגיע כבר לקצוות של הבגדים שלהם, אז אנשים פתאום יקבלו כוח לסמוך עליו ויקפצו למזרן. כלומר, יקפצו מהגג. למה? כי החוסר אונים נותן את היכולת והכוח לתת אמון. זה מה שקורה גם למטופל מול מטפל. כשהוא מגיע למטפל, ברגע שהוא חסר אונים, זה נותן לו יכולת להסכים לקבל עזרה. בסיפור שלכם, מי שפה חסר אונים זה אתה, זה לא אי. כי הרי היא לא מבקשת עזרה, היא הפעלת שליטה של העובדת, היא רוצה גירושין, אם אני מבין נכון. היא רוצה לסיים את הסיפור. עכשיו, אתה זה שחסר עונים, אתה רוצה לקבל את העזרה. עכשיו, איזה עזרה אתה רוצה? אתה רוצה עזרה, אתה נורא נורא מבקש, בואו תייצרו משהו אצל אשתי. העניין הוא שאין לנו באמת שליטה על אשתך. אז כמובן שלהציע לה לבוא לטיפול או להציע את הדברים זה בסדר, כן? אבל להפעיל, אבל אתה נמצא בעצם כעת בנקודה שאתה נורא נורא מתאמץ קשה איך בעצם לעזור לה. איך בעצם כאילו לעזור לה בטיפול הזה. מה שאני הייתי...
לא לעזור, אפילו לחזור חזרה ולהתחיל לחיות חיים... אתה יודע מה, בוא נרד שנייה מהנקודה של הטיפול.
כן, אבל תבין אותי, רגע שנייה, אבל תבין אותי, היא לא רוצה לחזור. מה שאני הייתי מציע לך, אני הייתי מציע לך משהו שהוא יעזור לך משתי כיוונים. הוא גם יעזור לך באופן אישי, זה ייתן לך כוח, זה ייתן לך יכולת להתמודד, זה יעזור לך מכל הכיוונים, וגם אני אגלה לך בסוד, משהו שאולי אני לא אמור לגלות לך, אבל אני אגלה לך את זה בסוד, זה הדבר היחיד שאולי באמת גם יכול לתת סיכוי שבסוף היא תחזור. אתה יודע מה הדבר הזה? לך אתה לקבל עזרה. לקבל עזרה זה אומר, לא, זה לא חייב להיות מטופל. לך אתה לקבל עזרה להתמודדות הקשה שאתה עובר. ומהעזרה שתקבל אתה תוכל לצמוח. יוכל לקרוא שם כל מיני דברים, אני לא יודע מה הם. יוכל לקרוא הרבה דברים, ככל שיבין אותו מטפל לעומק את כל מה שקורה איתך, אתה תוכל מאוד 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 לצמוח משם, ואז יכול לקרוא המון דברים. יכול להיות לקרוא שבאמת תתגרשו, אבל אתה תהיה חזק בגירושין האלו, ויכול להיות שדווקא כשהיא פתאום תחווה אותך חזק, פתאום היא תרצה לחזור אליך, זה גם יכול להיות, יכול להיות הרבה דברים, אבל זאת העיצה הכי טובה שאני יכול לתת לך כמתנה. בסדר?
הבנתי
אותך. יופי, יופי, אז שיהיה לך בהצלחה. כן, בהצלחה, לילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה הבאה. כן, הלו?
כן.
כן, בבקשה.
דניאל, בקשר לאישה הראשונה.
כן.
אתה אמרת על הבן אדם הזה, כאילו מסתר, יכול להיות שכן הולך לכיוון של גט, ולאישה הראשונה, לא, הראשונה שכאילו, שהיה בקליניקה, לא אמרת את זה. אז חשבתי שהאישה הראשונה היא הרבה יותר גרועה, כי אישה ש...
רגע, אני רוצה רגע לדייק שנייה. מה אמרת שאמרתי עכשיו לבן אדם שהיה בשידור? מה אמרת שאמרתי לו?
אני הבנתי שזה כיוון של גט, לא?
אני לא אמרתי לו שילך לכיוון של גט. אני גם לעולם לא יגיד דבר כזה. את יודעת למה? לא בגלל שאני מפחד מגירושין. לא בגלל זה. אני לא מפחד מגירושין, אני בעצמי התגרשתי. העניין הוא שמטפל ויועץ, אם יש להם צורך, או יש פה רעשים, אם את יכולה לעמוד במקום שלא יהיה רעשים, מטפל או יועץ לא אמור להיות עם אג'נדה ועם רצון שכן יהיה גט, כן יהיה גרושין, לא יהיה גרושין. כי אם הוא עם רצון כזה, הוא משליך את האג'נדה שלו על המטופל והוא עושה לו נזק. מטפל לא אמור להיות עם שום רצון. ולכן, הוא בסך הכל סיפר סיפור. הוא סיפר עובדה שאשתו רוצה גרושין. אז מה, אז נכריח אותה לחיות איתו? את מבינה אותי?
אבל למה לראשונה, לא, הראשונה נשמעת לי אישה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה ומאוד לא רוצה לשמוע. אני חושבת שאם כבר ללכת לכיוון גט ולאישה הראשונה, כי היא נשמעת לי מאוד 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 עקשנית, ולא כדאי לו לחיות איתה כאילו לדעתי.
את בעצם כעת מדברת על הסיפור שסיפרתי, נכון?
כן. לא יודעת, חבל לי לרוץ אחריה, ראינו שהוא כל כך מתבזה אצלה, הוא כל כך מתחנן בפניה, וכאילו ממש משתחווה לה, אז כאילו מי לא רוצה, אז לא, כאילו למה הוא צריך לרוץ אחריה, כאילו לא רוצה בכלל, כאילו למה הוא צריך לבזות את
הכל. אז אני רוצה להגיד לך משהו, את בעצם שואלת על האישה הראשונה.
אני הייתי אומרת לה, אני אומרת גם כן גט, זה נשמע כזה.
תקשיבי רגע אחד, יש לנו 50...
לא רוצה, לא צריך טובות.
כן, אני מקשיב לך היטב, יש לנו 50 שניות, אז אני אנסה בקצרה להגיד משהו. תראי, אני מרגיש שאני אגיד משהו, אבל לפני כן אני מרגיש שיש לך שם משהו רגשי בהקשר לסיפור הזה, ומעניין להבין אותו. זה דבר ראשון. ודבר שני, אם נדבר בצורה עניינית, אז בסיפור שם, שוב, אני לעולם, כיועץ או כמטפל, לעולם אני לא אגיד למטופל, כן תתגרש, לא תתגרש, מי אני בכלל שיגיד דבר כזה? אני לא אמור להיות עם אג'נדות בכלל. אבל אם מטופל בא ואומר, תקשיב, אשתי רוצה גירושין, אז מה, אז נכריח אותה לחיות איתו, זה הרעיון של הדברים. טוב, תודה רבה לך שעלית לשידור, תודה רבה לכל המאזינים, מה? כן, תודה רבה לכל המאזינים שעלו, וסליחה את מי שלא הספקנו, אתם מוזמנים להתקשר בשבוע הבא, ואנחנו, טוב, ומי שרוצה לקבל מדריך לזוגיות בריאה ומוצלחת, מוזמן לפנות אלינו, למייל 0532-900-200-a-strudel-gmail.com. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, תודה רבה לצוות ההפקה, פנחס בינדר ויצחק חן, אתם אלופים, תזכרו מה שאמרתי. ניפגש שוב שבוע הבא, יום שני, שעה 11 בלילה. מאזינים יקרים, שיהיה לכולנו לילה טוב, שבוע טוב ושקט. ניפגש שוב בשבוע הבא, המשך ההזנה עריבה.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד